בפעם הקודמת דיברתי, המשכתי לדבר על המשמעות של קיום מצוות בלי, לא מתוך, מצד אחד קיום מצוות לא מתוך מחויבות לציווי בסיני או לקדוש ברוך הוא, ומצד שני על המשמעות של, של עבירות. של אדם שלא מאמין או לא מחויב. ואם אני מסכם בקצרה, אז אני אמר ש הרמב״ם כותב בהלכות מלכים בפרק ח' שמצוות צריכות אמונה, זאת אומרת גם אם מצוות לא צריכות כוונה, אבל הן צריכות אמונה, זאת אומרת שקיום מצוות צריך להיעשות מתוך מחויבות לציווי במעמד הר סיני, ואם זה נעשה בצורה אחד העמית, כן, לא יודע, מסיבות שונות, לא בגלל המחויבות הדתית, אז אין לזה משמעות של מעשה מצווה. זה יכול להיות מעשה טוב, יכול להיות אדם חכם, אין לזה מעשה מצווה. עוד רגע אני מגיע למאמר שלך, הוא מעניין מאוד בהקשר הזה. ומצד שני, רציתי לטעון שגם עבירות של אדם כזה הן בעצם לא עבירות. זה חידוש יותר גדול, שגם הרמב״ם הוא לא פשוט, אבל הדבר הזה הוא חידוש יותר גדול. ניסיתי להסביר, לאור הסוגיות שעוסקות בחיוב חטאת, על תינוק שנשבע, על שוגג, ניסיתי להראות שם שלפחות לפי חלק מהראשונים, ונדמה לי שזו הסברה יותר פשוטה, היא מסבירה את הסוגיות הרבה יותר בצורה פשוטה, שהקורבן החטאת מובא על השגגה, ולא על פעולת העבירה. זאת אומרת, על עצם זה שלא ידעת ש... לא יודע מה, שאסור לברור בשבת. ולכן בתינוק שנשבע מביאים שגגה אחת על כל סוג עבירה, לא משנה כמה פעמים הוא עשה את זה לאורך החיים, מביאים להלכה, מביאים שגגה אחת על כל סוג של עבירה. לפי רבי יוחנן, אז בכלל לא מביאים חטאת. לפי להלכה אנחנו פוסקים שכן, כי הרב ושמואל נדמה לי, שכן... מביאים, שמכן מביאים חטאת על כל סוג של עבירה. ואז מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שהבעיה אצל אדם עבריין סדרתי, אפשר לקרוא לו, במובן הזה שהוא חוזר על משהו כי הוא פשוט לא מודע לזה שזה בכלל מחייב, הבעיה היא חוסר המודעות, לא המעשים שאותם הוא עושה. הוא יכול לחלל שבת 100 פעמים, המעשה של החילול שבת הוא לא הבעיה. הבעיה היא זה שהוא לא מחויב לשמירת שבת. אבל זה שהוא לא מחויב לשמירת שבת כשלעצמו, אי אפשר לחייב על זה חטאת. זאת אומרת, זה לא... מה האינדיקציה? זאת אומרת, זה לא... דרכה של ההלכה זה שדברים צריכים לבוא לביטוי מעשי. אז לכן מחייבים את החטאת על השגגה, מתי שזה בא לידי ביטוי מעשי, כשבן אדם עשה עבירה מתוך אותה השגגה. אבל בעצם השגגה באה על, 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 על היעדר הידיעה, ולא על ה... ולא על הפעולה. זה מה שרציתי לטעון שם, וממילא עכשיו אם אנחנו מדברים נגיד על הכשלה, אז בן אדם שלא לא מודע למחויבותו, לא מאמין במחויבותו, אז גם אם אני גורם לו, לא יודע מה, להדליק אור בשבת, זה לא הכשלה וזה אין לזה שום משמעות. זה הוא קודם לא היה מודע למחויבות הזאת וגם עכשיו לא מודע למחויבות הזאת. זה רק לא מה שקרה, זה שהוא עוד פעם מימש את זה בצורה מעשית. זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי בצורה מעשית עוד פעם. אז מה? הבעיה היא לא המעשה, הבעיה היא מה שהמעשה משקף. ולכן בעצם אין לזה שום משמעות לסוג כזה של עבירה, אלא אם כן תגידו במקרה שאותו אדם עושה פעם ראשונה את אותו סוג של עבירה בחיים. זאת אומרת שהוא עשה את זה רק פעם אחת, וזה היה באשמתי. וגם אז אני מתלבט מאוד, כיוון שההכשלה לכל היותר גרמה לו, פגע בו כלכלית, כן? היא גרמה לו בעצם לחיוב חטאת. זה ברור, כי בלי זה הוא לא היה חייב חטאת על סוג הזה של עבירה. אבל מבחינה רעיונית, זאת אומרת, השאלה אם עשיתי פה משהו רע, זאת אומרת, האם אני גרמתי לזה שהוא נהיה יותר עבריין, בסך הכל העבריינות היא החוסר המחויבות שלו, לא הביטוי המעשי. לכן, אפילו אם אני מכשיל אותו בפעם הראשונה, אני לא בטוח באמת שיהיה פה לפני עיוור. כן.
זה קפיצה מבחיני חטאת, נגיד שזה שקלוב, לא צריך להיות חטאת, להגיד שזה אין מסע עבירה, שזה לא זקום, כשעושה עבירה פעם נוספת. כי כל ראיות, כל סוגיות שדיברת עליו, חייב להיות חטאת או לא. להגיד, וכך את זה, להגיד ש... שאין כבר
עוד
שבת יותר או משהו כזה,
כשעושים
את זה פעם שנייה, זה קפיצה.
ברור שזה קפיצה, אמרתי, הבאתי הרי את האפיקי ים, האפיקי ים לומד לא כך. אפשר לראות גם בראשונים תפיסות לא כאלה. אמרתי שאני מדבר רק לפי רש"י נגיד, רש"י בנדרים, שכנראה לא סובר כך, הבאתי אותו, דרן בנדרים. אבל אני הולך בשיטת רש"י, הרמב״ם, ואני חושב שזה בסך הכל הפירוש היותר פשוט בסוגיות של החטאת. שבעצם כל הבעיה היא הבעיה של השגגה. אחרים צריכים להגיע להסברים מהסוג של בעצם כל מעשה הוא עבירה, כמו שאתה מציע נגיד, אבל יש איזשהו דין כזה שחטאת אחת שמובאת על עבירה אחת מחפרת גם על העבירות האחרות. כל עוד אין היזכרות באמצע, כן? אם זה בא מתוך אותה השגגה. למה להגיד דבר כזה? מאיפה זה יוצא? אני לא, אפשר להגיד, אין לי איזה ראיה מוחצת נגד העניין הזה, יש ראשונים שחושבים כך. אבל בעיניי זה הסבר הרבה פחות פשוט. עכשיו, אם אני מצרף את זה למה שאני רואה ברמב״ם לגבי מצוות העשה, אז אני אומר, זה מצטרף, זה חזי להצטרוף, זאת אומרת, זה מצטרף עוד יותר. אם אני מבין שאין מצוות עשה בלי אמונה, אז כבר הדרך להגיע לזה שגם אין לאו בלי אמונה, יותר קצרה. אז הצירוף של שני אלה ביחד, נדמה לי, כן?
הפסוק הוכיח תוכיח את המתחת. אם זה לא יועיל, אל תוכיח אותו. אז למה? אתה לא גורם לו עוד חטא, אתה לא גורם לו. הבעיה היא שאין לו ידיעה. יש לו חטא אחד נגיד, אחר כך אין לו, למה
לא נגיד
לו? למה הוא לא הוכיח לו?
מה
הבעיה?
תוכיח.
אבל אומרים, מי שזה אומר, אל תוכיח אם זה לא יועיל.
לא תישא עליו חטא. יש כתוב בפסוק, לא תישא עליו חטא. אם הוא בגלל זה יכה אותך, או בגלל זה תגיעו לסכסוך, כשאין לזה שום תועלת, זה במקום כך לא ישנה, אז אל תוכיח. אבל לא שאומרים לך, אל תוכיח, אם זה לא יעזור, יש איסור להוכיח. אין שום איסור להוכיח. הפוך. זאת אומרת, אתה צריך להוכיח. אלא מה? רק לא תיסע עליו חטא. זאת אומרת, לא תיסע עליו חטא מתפרש של שני צדדים. לא תיסע עליו חטא, הכוונה אם אתה לא מוכיח במקום שצריך, או אם אתה כן מוכיח במקום שלא צריך. אתה יודע?
המשמעות שגם מישהו שומע מצוות, הוא שוגג בשבת, איזה שבת, שאין סיבה להצהיר אותו ולעשות את זה פעם שנייה. כי אין משמעות, כבר הוא עשה את זה פעם אחת.
לא, יש משמעות לזה שתעורר לו את הזיכרון. נכון שאם אתה לא עוצר אותו, לא נגרמה לו עוד עבירה. זה נכון, אבל מצד שני, הרי הוא עדיין ממשיך בזה שהוא לא מודע למחויבותו. זה כן בעייתי. אם את זה אתה יכול לפתור, זאת אומרת, הרי אחד שמחויב למצוות, אם תגיד לו, תשמע, הדבר הזה הוא אסור, אז הוא יסיק את המסקנות. אז שם ודאי שאתה צריך להגיד לו.
למה?
אתה צריך להגיד לו כדי להציל אותו מזה שהוא לא יודע. להחזיר אותו חזרה לקיום. את העבירות שהוא עבר, הוא עבר, נכון, אז מה?
זה ניטרלי.
לא, זה לא ניטרלי. עוד פעם אני אומר, אתה לא מונע ממנו עוד עבירות, אבל אתה מונע את המשך המצב של אותה עבירה שבה הוא נמצא. הוא נמצא בתוך עבירה. העבירה הזאת שהוא לא יודע. את זה אתה צריך למנוע. אבל ההכשלה המעשית היא לא רלוונטית פה. אתה צריך להגיד לו, תשמע, הדבר הזה הוא אסור. להוציא אותו, עוד שנייה אני אגיד את זה בצורה יותר מפורטת, תראו.
הערבות.
מה?
הערבות,
ושאתה
חייב על
הערבות. אז אני אגיע גם לזה, היום אני מקדיש לזה את הפגישה, אז אני אגיע לכל הנקודות האלה, אבל שלב שלב. טוב, אז זאת פחות או יותר התמונה שהגענו אליה עד כאן, ובאמת שתי הבהרות, שכבר אמרתי אותם, אבל אני חוזר ואומר אותם עכשיו, כי הם קשורות גם להערה הזאת, אבל אני, בהמשך אני אעשה את זה בצורה יותר מדויקת. אחרי שכתבתי מאמר על הדבר הזה, פרסמתי אותו, זה עורר כמובן מאומה, והיו כל מיני תגובות זוהמות יותר או זוהמות פחות, וחלק גדול מהן, כמעט כולן למעשה, היו פשוט תגובות של חוסר הבנה. בגלל שאנשים... אנשים בעצם אמרו, רגע, מה זאת אומרת? אז בעצם אין עניין להחזיר אדם בתשובה. סוג השאלות שאלו כאן, או אין הוכח תוכיח, או ערבות, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אני אומר, בדיוק הפוך. אני אומר, אם אני רואה את הבן אדם החילוני, נגיד, או הלא מאמין, כאדם שהוא עבריין סדרתי, אז הוא כבר לא עושה את מעשה עמך. אז אין לי שום מחויבות כלפיו. הוא רשע. הוא עבריין. אבל אם אני רואה אותו כמישהו שלהפך, זאת אומרת, הוא אנוס גמור. אז לאחד כזה, כל המחויבות של בן אדם לחברו שלי ביחס אליו בעינה עומדת, הוא לא רשע. אך תגידו, בשביל מה להחזיר אותו בתשובה, בשביל מה לסבך אותו, שישאר ככה, אין לו שום עבירות. נכון, אין לו שום עבירות, אין לו שום מצוות. מי שרוצה שלא יהיה לו לא עבירות ולא מצוות, שיהיה גוי. זה הסוגיה בגמרא, בכתובות ובעוד מקומות, השאלה אם יש דין זכין בגירות, על קטן, למשל גר קטן, שבית דין זוכה לו את הגירות. אז דנים שם בשאלה אם גירות זו זכייה. ומה השאלה? השאלה, כן, בגירות, אם אתה יהודי, אתה יכול לחטוף על עבירות שאתה לא עושה. אם אתה גוי, אז במתים חופשי. זאת אומרת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, חוץ מי, כמובן, שבע מצוות, או איזושהי מסגרת מוסרית, אבל כל פרטי ההלכה אתה חוסך לו. אז האם זה זכות להיות יהודי? התפיסה המקובלת היא שכן. זה לא זכות אם הוא לא יקיים. זאת אומרת, אם אתה מגייר מישהו, זה עוד טענה, מעבר לזה שצריך קבלת מצוות בגיור. אבל הטענה היא שאפילו אם הייתה קבלת מצוות אמיתית, אבל אתה יודע שהוא לא יעמוד בזה בהמשך, אל תגייר אותו. אל תגייר אותו כי שם אתה באמת מזיק לו. כי אם אתה מגייר אותו ואתה יודע שהוא לא יעמוד בזה בהמשך, אתה פשוט גורם לו להמון עבירות. הוא יעשה עבירות אם הוא לא יעמוד בזה אחר כך. אבל בהנחה שהבן אדם יתגייר, או יהפוך לדתי במקרה שלנו, כן, בלי גיורים, ויקיים מצוות, ההנחה היא שזה מצב יותר טוב מאשר להיות ניטרלי לגמרי, בלי מצוות, בלי עבירות, להיות גוי בעצם.
אם אתה יודע, אם הסיכוי הוא יותר מ-50% שהוא יחזור בתשובה,
תוכל את הרווח.
אבל אם לא, אז אתה גורם לו שעכשיו הוא אנוס, ואתה תפוך אותו להיות מזיד, או לפחות שיהיה חייב ב...
שאלה גדולה?
אבל אם אתה לוקח את התפיסה שאתה לא מאמין בו, כן, אז עכשיו הוא כבר עברן, כן, הוא שוגג עבור עברן, אז אתה...
לפחות תרוויח 50%, כן, לחינם, נכון? למרות שעכשיו הוא עבריין בשוגג, ויש סיכוי שיהפוך לעבריין מזיד 50%. אז יש מקום להתלבט מה התוחלת פה, אבל כן, נכון, ברמה העקרונית זה נכון. בסיכוי של 80% זה כבר יותר טוב. כי סיכוי של 20% כאילו יהיה עבריין במזיד, מול עכשיו שהוא בטוח עבריין בשוגג, זה כבר נראה יותר טוב.
אצלך הסיכוי אולי 80%, דרך
כלי זה לא ככה.
אצלך האחוז הוא יותר גדול.
לא, לא, אני אומר, בלי כזה, אני אומר, בהנחה שזה הסיכוי, אז השאלה היא יותר חזקה. בקיצור, אז ברור שהמסקנה היא לא שאין לי שום מחויבות לאיש הזה, הוא הפך לגוי. לצערי, הוא עכשיו במצב כמו גוי. אין לו מצוות, אין לו עבירות. אבל אחד מהמחויבויות ההלכתיות וגם המוסריות זה להוציא אותו מהמצב הזה. ודאי שיש מחויבות כזאת. אני לא טוען שאין מחויבות כלפי אדם שלא מאמין לנסות ולקרב אותו חזרה, להחזיר אותו בתשובה. הפוך, ודאי שיש. אני צריך להחזיר אותו למחויבות שלו. אני רק טוען להפך. כל עוד לא החזרתי אותו, אם אני אניח לו תפילין ברחוב, לא עשיתי כלום. הוא לא עשה שום דבר, מה זה מועיל? להפך, כל המחויבות היא רק להחזיר אותו בתשובה. אז אם אני אצליח להביא אותו למודעות למחויבות שלו, עכשיו המצוות שלו תהיינה מצוות, וכמובן גם העבירות שלו תהיינה עבירות. אתה צריך להשתדל לא לעשות עבירות. בסדר? זה...
אולי, אבל הנחת התפילין לבן אדם חילוני לגמרי, לא נועדה לזכות אותו למצווה, אלא לחבר אותו לאיזה תכונה.
בסדר, יכול להיות. לכן אני אומר, אני מדבר על הערך ההלכתי שבזה. ברור שאפשר לדון בזה בהקשרים אחרים, יכול שזה גורם לאיזושהי חוויה שבסוף תחזיר אותו בתשובה, או זה, או רגש דתי יותר חזק, רגש יהודי יותר, בסדר, אלה טיעונים מסוג אחר. סיפרתי, אני חושב פה פעם, על איזו התכתבות בין רבי יצחק קוטנר לבין הרבי מלובביץ'. יש התכתבות מאוד יפה, אני פעם ראיתי את זה באינטרנט, אני לא זוכר איפה צריך לחפש את זה פעם. התכתבות מרתקת, זאת אומרת שרבי יצחק קוטנר טוען שמה אתם עושים את זה? זה סתם חסר ערך להניח תפילין לאנשים ברחוב. והרבא עונה בעצם גם תשובות מהסוג הזה, אבל גם יש לו את הטענה המטאפיזית שאני לא מסכים לה. הטענה הזאת שאומרת שבעצם בתוכו כל יהודי, למרות שהוא בעצם כאילו לא מאמין ולא זה, בתוכו בעצם יש כמו הרב קוק בעצם לגבי חילונים. וקופים אותו עד שהוא מה רוצה אני, כן, אז אני... אולי אני אעיר על זה גם כן משהו פעם. טוב, לא עכשיו, אני אעשה את זה שוב. לדעתי אין דין קופים אותו עד שאומר רוצה אני, לאדם כזה. אי אפשר היום לכפות על גט. אצל אדם שלא מאמין, אני מתכוון. אדם שמאמין זה כרגיל, אבל אדם שלא מאמין אי אפשר לכפות על גט. בדיוק זה הנקודה. כי אני לא מקבל את המטאפיזיקה הזאת, וגם הרמב״ם לדעתי לא מתכוון אליה. הרמב״ם מדבר על אמונה אמיתית, לא על אמונה חבויה. מישהו שבאמת מאמין, רק יש לו יצר הרע חזק, הוא עצבני על אשתו, לא רוצה לתת לגט, הוא רוצה להגן אותה. אז אתה כופה אותו עד שאומר רוצה אני. כי הוא אדם שכן מחויב למצוות. פה יש לו איזה יצר כזה, הוא כועס. הרי זה בעצם מצב הרבה פעמים. אוקיי?
זה מה שהגמרא אומרת.
זה מה שהגמרא אומרת. למה זה לא מה שהגמרא אומרת? זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא מדברת על אנשים מאמינים.
כן, אבל העובדה שהוא עובד לי מתחת לחופה, והוא בכלל לא מאמין, הוא אומר את כל הברכות, הוא אומר את כל הברכות, והוא אומר אמן.
בסדר, הרב אמר לו, הוא לא יירשם כנשוי בלי זה, מה לעשות? או שהוא עושה טקס פולקלוריסטי, בסדר.
אז אותו כן הגן, אותו כן הגן, גם עם הגן.
מה?
למה עם הגן זה שונה? גם הגן זה דבר דתי.
בסדר, אם הוא עושה את זה מרצון בסדר גמור, אבל אם אתה כופה אותו, אז זה גט מעושה, מה זאת אומרת?
גם נישואים שלו זה ככה.
לא, נישואים שלו הוא רוצה להתחתן, את הברכות, לא אומר לו שום דבר. אני מדבר בגט, לא שהוא לא רוצה לתת גט, הוא לא רוצה לגרש. לא, אין לו בעיה עם המעשה הדתי של מתן הגט. הבעיה שלו זה שהוא לא רוצה לגרש את אשתו. אם הוא רוצה לגרש את אשתו, וגם, לא יודע, ואפילו בלי שהוא מאמין, ותכפה אותו לתת גט, יש לה, הוא בעצבים, הוא לא רוצה לתת גט, הוא עצבני על הדתיים. אבל הוא מוכן לגרש את אשתו. אז שמה יועיל לכפות אותו, אני חושב שבלי קשר, אפילו בלי כופין אותו עד שהוא מה רוצה, אני זה מועיל שם.
ואני להוציא מישהו אחר. מה? להוציא מישהו אחר. מישהו
שעושה את
המצווה, הוא לא מבין מהמצווה, לא עושה את זה בכלל המצווה, עושה את המצווה, הוא
יהודי. אז הוא יכול להוציא
מישהו אחר מ...
לא.
לא.
זה לא מצווה.
זה לא מצווה.
כן? על פי הרמב״ם.
לא, על פי מה
שאני
חושב. לא יודע מה זה הרמב״ם.
לא, זה גם... הוא לא מאמין.
אה?
על פי הרמב״ם.
כן, זה מה שאני אמרתי כאן, זה מה שאני חושב. עוד פעם, הבאתי רמב״ם, רש"י, כל מי ש... כן, לפי התפיסה הזאת, אני חושב שזה נכון, כן. אי אפשר לצרף אותו למניין. הוא לא יכול להוציא, שזה דבר פשוט, לצרף למניין שלושה עציצים, יש לך שבעה אנשים שמתפללים ועוד שלושה עציצים. עציצים בלי עלים. בסדר? מה זה מניין? מה אתם עושים צחוק? זה מניין? זה לא מניין. אי אפשר להגיד דבר שבקדושה בפורום כזה. אם יש פה שלושה שלא נוהגים קבוע להתפלל, הם מחפפים או משהו כזה, זה משהו אחר, אין בעיה. אבל שלושה שזה לא אומר להם כלום, הם, לא, הם עושים לך טובה פשוט להשאים לך מניין. הם לא מאמינים בזה בכלל.
היית בודק?
בודק, אני לא יודע איך בודקים דבר כזה, אבל אפשר, כן, אפשר, האמת שאפשר לשאול, כן, אתה לא יכול לחקור כליות ולב, אתה לא יודע, אבל לשאול אפשר, לא תמיד זה נעים, אבל כן.
כשמחפשים חילוני תורן בצבא להשלים עניין, זה חסר
משמעות. תלוי איזה חילוני, על זה אני אדבר עוד רגע, אבל כן, נכון, נגיד מישהו שלא מאמין או לא מחויב, נכון?
אם הוא יודע להוציא כיפה לבנה ושים על הראש, אז לא עברת נכון. אם הוא יודע להוציא כיפה לבנה.
אה, אוקיי. טוב, לא עבר, תכף אני...
לצורת עניין של גירושין, אולי גבי קניין, יש לו את המסג של תלוי לזווים, יש כל מיני זה, אולי גבי קניינים זה קצת עניין. העניין של צורך דת מקנה, אולי שם זה עניין אחר, גם גבי גט, זה לא עניין של כוונה כזה, זה עניין שברגע זה אני...
בכלל, אבל צריך כוונה לקניין.
לא רוצה, אבל אני גומר את הקניין.
בדיוק, אבל צריך כוונה לקניין, אבל השאלה מי אמר לך שאתה גומר את הקניין? בתלויה וזבין זאת שאלה גדולה באמת, מה הקשר בין תלויה וזבין לבין כופין אותו עד שיומה רוצה אני. בפשטות לפי מה שאני, לפי מה שהרמב״ם אומר שם נגיד, של, שזה בגלל הנקודה הפנימית שבעצם יוצאת ממנו, אז תלויה וזבין זבין אליו זבין.
אני אומר שאולי יכול לחלק בין מצוות ובין עניין של קניינים.
אבל מה זה גירושין? זה מצווה או קניין?
אני הייתי אומר גבי הגט עצמו, זה לא צריך עניין שאומר, אולי יש מצווה בזה, אבל הוא...
זה חוזה. נו, אז למה תליו וזבין לא מספיק בשביל קופין אותו? למה צריך את כל התיאוריה של הרמב״ם? סתם, תליו וזבין, זבין הזבינה. טוב, אבל בשביל תליו וזבין זאת סוגיה שצריך לדון בה...
הרב הוטנר.
כן.
הוא לא מסכים איתך בטח.
עבודנה? למה? מי אמר שלא? להפך, זה מה שהוא אמר שם.
אבל אבדי מה שהוא אומר, הוא כנראה כן מסכים איתך, זה לא מובן.
לא, מי אמר שהוא לא מסכים איתי? מה אתה מניח שהוא לא מסכים איתי? ואז אתה אומר, רגע, זה לא מסתדר. אולי הוא מסכים, לא יודע, לא שאלתי אותו אף פעם. אבל למה להניח שהוא לא מסכים איתי? אני לא מבין. אתה מניח כאילו שמה שאני אומר זה בטוח לא נכון. עכשיו רק השאלה היא, איך זה יכול להיות שכל מיני יהודים טובים בכל זאת אומרים את זה?
איך הוא מתבסס? אני לא מתבסס.
הוא מתבסס על מה שאני התבססתי, אני חושב, לא יודע, למה לא?
אבל זה כתוב
איזשהו מקום. זה סברה פשוטה, זה כתוב ברמב״ם אם תרצה. אני שואל אותך ואיפה הרמב״ם הוציא את זה, זה כתוב באיזה מקום. הוא עושה את זה מסברה, אז אותה סברה גם אני אומר. אז מה? אם זה סברה, זה סברה, למה לקרוא סברה? פסוק אני לא צריך שיש סברה, אז רמב״ם אני צריך. למה הרתיעה הזאת להשתמש מסברה? אני לא מבין.
אבל אפשר משנה, זה אמר אחר קודם, הרי פעם אמר שיכול להיות שרב להתקים איתו, שרבי יואל בן נון, שהיה מקרה בירושלים אחרי מלחמת יום כיפור, כתבו בכותל, ספר תורה לעילוי הרוגי מלחמת יום כיפור, יש שם מדיפה בממשלה שלא היה שומר מצוות, באופן די ידוע, ורצו שיכתוב איזה אות או חצי אות, והיו שם התברמרות. וקם שם הרב נבנצן, שהזכיר לך מי מרפים טובים, ואמר שהוא ככלה לישראל, והוא גם כן מצווה בכל הדברים שהוא לא מעניין.
לא, אבל לכתוב עוד בספר תורה זה עוד פעם סוגיה אחרת, יכול להיות שהוא יכול גם בלי אמונה. אני אומר שלא, לא צריך כוונות בכתיבת ספר תורה. אולי לא תהיה לו את מצוות כתיבת ספר תורה, אבל הספר יכול להיות שיהיה קשר. שם השם זה משהו אחר קצת.
אתה יודע, יותר חמור,
שאתה יראה שמיים וכל מיני דברים. תראה שמיים בשביל להתכוון כשכותבים את השם וכולי. אם אתה כותב אות ואתה לא יהודי מאמין, אני באמת שאני לא זוכר כרגע. כן, לא משנה, ממלאים, לא חשוב, אבל עדיין, מה הבעיה? למה זה פוסל את הספר? אני לא יודע, צריך לבדוק, אני לא, כרגע לא מונח בסוגיה, אבל נדמה לי שזה יותר קל מאשר צירוף למניין. כן. אוקיי, אז זאת התמונה באופן כללי, עם ההשלכות באופן כללי, אבל אני רוצה עכשיו באמת לפרוט את זה לפרוטות. אולי, עוד הערה אחת, אני לא יכול להתעלם מהמאמר, קיבלתי מאמר לקרוא מאוד מעניין מהניו יורק טיימס, ששם איזשהו סוציולוג, או אנתרופולוג, סליחה, שכותב איזשהו מאמר שאפשר בעצם ללכת לכנסייה ולעשות את כל הפעילות הדתית, הצרמוניה, כן, הדתית, בלי אמונה באלוקים, אלוקים לא נחוץ בעניין הזה, והוא אומר שיש תנועה הולכת וגדלה, של אנשים שעושים את זה, מהיוניטריסטים, אבל אחרי זה כבר יש גם התרחבות הלאה. היוניטריסטים במקור היו מאמינים, אבל באיזשהו שלב היוניטריסטים עוברים להיות גם מישהו שלא מחויב בכלל לדוגמות דתיות, לא רק לשילוש, כן? ובסוף הוא אומר גם יכולים להיות אתאיסטים, זאת אומרת יש קבוצה, בבריטניה הוא מתאר, וכל מיני דברים כאלה שמגיעים לכנסייה, עושים את כל הסרוויסס ואת כל העניינים האלה, למה לא? כי זה מאוד נחמד, ולמה צריך את אלוקים בשביל זה? סך הכל שומעים שירים יפים, ושומעים שיחות מעניינות, גם הקומר הוא מאותו סוג, או הקומרת, אני לא יודע, מאותו סוג, ונותנים שיחות מעניינות ורלוונטיות לציבור הזה, ויש יחסי קהילה, הם עוזרים אחד לשני, דבר שהעולם הרחב באופן כללי לא מספק בדרך כלל את הפונקציה הזאת, ולכן הוא אומר שהוא לא מבין מה הבעיה, למה צריך את אלוקים בשביל כל העניין הזה. זו דוגמה, אני אומר את זה בקצרה, אז זו דוגמה מעניינת, כי באמת המודל שהצבתי פה מציב שני חריגים. חריג אחד זה מישהו שמאמין ולא עושה מצוות, והחריג השני זה מישהו שעושה מצוות ולא מאמין. נכון? בעצם זה, אלה שני החריגים. מי שמאמין ולא עושה מצוות, נגיד זה אחד העם. או ביטוי קיצוני של אחד העם. נגיד שאחד העם היה שומר את כל תרי"ג מצוות על דקדוקיהם, אבל בלי אמונה באלוקים, מסיבות לאומיות או אחרות. זה מודל אחד. המודל השני זה כל אלה שאנחנו מכירים אותם היום, שהם אומרים, תראה, אני מאמין באלוקים באיזשהו מובן מופשט, אבל אני לא חושב שיש הלכה או שיש מחויבות הלכתית, כל זה לא אומר לי הרבה. אז על כל אחד מהם אפשר לדון, על הראשון אפשר לדון מה שוות המצוות שלו, ועל השני אפשר לדון האם הוא מצטרף למניין. בסדר? הוא לא עושה מצוות, אז אין מה לדון על המצוות שלו, אבל השאלה אם הוא מצטרף למניין. אז אני אומר שהתשובה על שתי השאלות היא שלילית. זאת אומרת, המצוות של אותו אחד שלא מאמין הם לא מצוות, ומי שמאמין אבל לא מחויב, לא מצטרף למניין, לא יכול להוציא ידי חובה, וכל מיני דברים כאלה. וכאן זה נקודה עדינה. כי אחד הדברים שנכתבו אחרי שכתבתי את המאמר הזה, אז אנשים אמרו, תראה, יש סקרים שאומרים שרוב הציבור מאמין באלוקים. בארצות הברית, אני חושב שגם בארץ, נדמה לי. שרוב הציבור מאמין באלוקים באיזשהו מובן שלא יהיה. אוקיי? ולכן בעצם, כשאתה פוגש חילוני ברחוב, אתה לא יכול להניח כמובן מאליו שהוא אתאיסט. במובן של, נגיד, דיברנו על זה של האם להוריד את הרגל מעבר החצייה, כי אז הוא עושה ברקס ומדליק את אורות הברקס. אחרי ה-100,000 ניסוסות שהוא מבהיר בשנייה, אז הוא גם מדליק את אורות הברקס. וזה לפני עיוור שאנחנו עושים לו. אבל בוא נגיד שזה באמת היה צריך להיות לפני עיוור דבר כזה. אז השאלה, איך אתה יכול לדעת? הבן אדם הזה יכול להיות שייך לאותם 60% מאמינים, למרות שהוא לא כל שומר מצוות, הוא מסורתי, הוא פה, יש כל מיני סוגים וגוונים. והשאלה, איך אתה יכול לדעת שמדובר באתאיסט? אתה צריך איזה אתאיסטומטר, זאת אומרת, מד אתאיסטים, כן? מה שאתה שאלת, איך בודקים? אז אני אומר, התשובה יותר פשוטה, זה לא נכון. הדברים שלי לא פונים רק כלפי אתאיסטים, הם פונים גם כלפי אלה, או חלק גדול מאלה. א', סתם, ברמה הסטטיסטית, כשיש 60% מהציבור מאמינים, תורידו מזה את ה-25% שהם באמת דתיים. מי שנוסע בכביש בשבת, אז הוא בטח לא מה-25% האלה, נכון? עכשיו, מבין ה-75% הנותרים, אז יש עדיין רוב לאתאיסטים. אני צריך גם סטטיסטיקה לדעת בשביל זה. אבל מעבר לזה, אני אומר, גם אם נניח שזה לא היה נכון, אז אני לא מדבר רק על אתאיסטים. אני מדבר על, על אחד שגם הוא מאמין באלוקים, אבל הוא לא מאמין במעמד הר סיני, או לא מחויב למה שהיה במעמד הר סיני, הוא לא חושב שזה מחייב דבר כזה. אם באמת, נגיד, נוצרי גם מאמין במעמד הר סיני. הנוצרי מאמין במעמד הר סיני. אז עכשיו מה, אם הוא יעשה מצוות זה יהיה מצווה? לא. כי הוא חושב שזה כבר לא מחייב, זה השתנה, כן, יש ברית חדשה. אז, זה לא נקרא אדם מאמין בהקשר הזה. הוא מאמין באלוקים, אבל זה לא נקרא מאמין לעניין זה. ראינו את זה ברמב״ם בפרק ח' מלכות מלכים, שהרמב״ם שם כתב שמי שעושה אחת משבע המצוות מתוך הכרי הדעת, ולא מתוך זה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה בסיני, זה האלטרנטיבה לעשייה מפני הכרי הדעת, אז הוא מחכמי אומות העולם אבל לא מחסידיהם. אז רואים שאצל הרמב״ם האלטרנטיבה שכן תחשב כמעשה דתי, זה לא אדם שמאמין. אלא האדם שעושה את זה בגלל שהוא מבין שיש מחויבות הלכתית. בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה בסיני, וזה מחייב אותנו. אז אני מדבר על הדמות הזאת. ואת כל מי שהוא לא כזה, גם אם הוא מאמין באלוקים באיזשהו מובן פילוסופי, הוא עדיין לא יכול להוציא ידי חובה.
אתה אומר שני דברים צריך להאמין.
נכון, במחויבות הלכתית. כי מעמד הר סיני, אתה יודע, גם בלי הפירוטכניקה, לא מפריע לי הפירוטכניקה.
רוב הסקרים לא מדברים על הר סיני.
בדיוק, לכן הסקרים האלה גם לא אומרים הרבה. כששואלים את הבן אדם אם הוא מאמין או לא מאמין, מה זה נקרא מאמין? יש חלק מהאנשים יגידו לך, יש לי רק חוויות רליגיוזיות. דיברנו כבר על חוויות רליגיוזיות, זה לא אמונה. אמונה זו טענת עובדה. חוויות רליגיוזיות, אז מה? זה כמו שהוא מתאר. אתה הולך לכנסייה, זה עושה לך חוויה מאוד יפה. אז אומר שהוא איש מאמין? לא, הוא עצמו אומר, חלק מהאנשים לא מאמינים. אבל אז מה, יש לך חוויות, יש לך אגף רליגיוזי בנשמה, כן, בנפש שלך, וזה נפעל על ידי צרמוניות דתיות. האם זה אומר שאתה אדם מאמין? אצל הרבה אנשים היום ברחוב, כן. הם יענו על זה בתור, כן, אני אדם מאמין. למרות שכשתשאל אותו ברמה הפילוסופית, אתה באמת חושב כמשפט עובדה שקיימת ישות כזאת טרנסנדנטית שבאה את העולם, או כל מיני דברים כאלה? לא, לא חושב.
אבל מצב הצטרות במניין דווקא, איך אתה יודע, זה תלוי באמונה, זה תלוי אם אתה שומע מצוות. אני לא יודע שאתה צריך את הכוונה.
אמרתי שקיום מצוות בלי אמונה, זה לא קיום מצוות, אז מה זה עושה ששומר מצוות? אותו, אם אתה לא מקבל את ההנחה הזאת, זה בסדר, לא, אבל לא, זאת לא, הטענה שלי.
אם אתה מקבל את ההנחה הזאת, זאת אומרת, אין עניין ביהדות שאנחנו בודקים את הדעות שלך.
אני לא יודע לבדוק. אני לא יודע לבדוק.
מה?
אני לא יודע לבדוק. אבל בהנחה שהוא אומר לי...
אתה לא צריך לבדוק.
בסדר.
הוא בודק.
לא חשוב. לא, לא בטוח. לא, לא בטוח. אם נכנס בן אדם חילוני לבית הכנסת, ורק לבקשתי להשלים מניין, לא שהוא בא כי הוא רוצה להתפלל, זה בסדר. יש אנשים שלא שומרים, אבל הם מדי פעם רוצים להתפלל. אמיתית, הם מבינים מה זה תפילה ומחויבים לזה וכו', אבל הם מחפפים, אין להם כוח במהלך השבוע. אז בסדר, לא צריך לבדוק אחד כזה. אחד כזה הוא בסדר גמור, הוא קשר להשלמת מניין. אז לכן אתה לא יכול לדעת האם הוא כזה או כזה. אבל אם נכנס לאדם חילוני שנכנס לבקשתי, יש סברה לדעה שהוא שייך לאלה שלא מחויבים למצוות, נכון? אז אולי אפשר לשאול אותו, אני לא יודע, זה יכול אולי לפגוע, אני לא יודע בדיוק מה. אני אישית לא קורא לכאלה פשוט. אני מתפלל ביחיד.
רק לטקס בר מצווה, שהוא לא דווקא מסיבות של אמונה. איך אתה יכול בכלל לעלות אותם לתורה ולעשות?
אין לי בעיה, לא במסגרת שבעה קרואים. אין לו גם איסור של ברכה לבטלה, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.
זה קורה במסגרת של תפילה רגילה.
בסדר, תעלה לו, תוצא לו תוספת. שבעה קרואים צריכים לעלות אנשים שהעלייה שלהם שווה משהו. אגב, לכן עושים את ההוספות, ככה לדעתי. לכן תמיד עושים את ההוספות האלה בבר מצווה, שכולם נורא מתעצבנים, כי זה הרי מעכב את התפילה, וזה טרחה דציבורה וכולי. אבל נדמה לי שזה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, אני לא חושב שלשבעה קרואים אפשר לעלות אחד כזה. עוד פעם, אם הוא מסורתי במובן שהוא מחויב למצוות, רק הוא מחפף או משהו כזה, בסדר גמור. אבל אני לא יודע, בהנחה שאני יודע שזה מישהו שהוא לא מחויב, דעתי רק בתוספות.
אתה אמרת שתי מסקנות, השנייה שבהם זה שתי תשובות לא, מי שלא מקיים
מצוות, מעשה לא משתתף במניין. מי שלא מחויב למצוות, לא מי שלא מקיים. אם הוא מחויב, הוא מבין שזה מה שצריך לעשות, אבל אין לו כוח, זה משהו אחר.
המון אנשי
את המזרח הם כאלה. בסדר. לא יודע, כל אחד זה.
נוסעים בשבת, הם יודעים שזה לא טוב.
נכון, נכון. אז עליהם, אני לא מדבר. נכון, זה בדיוק הנקודה. לכן אני נותן פה את הדמויות האלה, כי אני רוצה להבהיר על מי דיברתי בשני שיעורים הקודמים. אני לא דיברתי על כל אחד שהולך בלי כיפה, או על כל אחד שנחשב לא דתי. תלוי מה. אבל מצד שני, זה גם לא רק האתאיסטים הפילוסופיים. זה גם לא נכון. ואת אני מדבר על אותם אנשים שלא מאמינים במחויבות הלכתית. לא שלא עושים, שלא מאמינים. אגב, אותו דבר לגבי גיור. גם בגיור, אני גם כתבתי על זה פעם משהו, ואני נחשב מין מחמיר אוף מוזר כזה, מחמיר נורא בגיור, וגם על זה קיבלתי תגובות זוהמות, במיוחד ששם זה הפוליטיקה, כן, החרדים נגד הדתיים הלאומיים, אז איך אני מצטרף לאויב. אבל אני חושב שגם בגיור, יש כולות מופלגות שאני מוכן ללכת איתם הרבה מעבר למה שהמקילים מוכנים ללכת. וזה במישור של הקיום המעשי. אם הבן אדם בסוף לא יקיים מעשית, זה ממש לא מעניין אותי. אבל אם יש לי חשש משמעותי שבזמן הגיור הוא לא מקבל עליו מצוות, אז אסור לגייר אותו. וזה שני דברים שהם הולכים לכיוונים הפוכים, וזה אותו רעיון, בדיוק אותו חילוק שאמרתי כאן. זאת אומרת, השאלה האם הוא מבין את המחויבות, מה הוא יעשה איתה אחר כך, זה החלטה שלו.
לא יכול להיות שהוא יחליט לא לקבל.
כן. אם הוא מבין שהוא מחויב, זאת אומרת, כן, זה אני מקווה לומר.
אבל איך אתה יודע
שנכנס,
אם לא
הרי תשובה בו, בסדר, אי אפשר לדעת, לכן אני אומר.
אולי יש לדעת,
אדם שעושה מצוות,
או בעל לגייר, יש לו חזקה, למה
הוא עושה
כל
התהליך? לא, בוא אני אסביר לך למה הוא עושה, אתה יודע לבד למה הוא עושה. במדינת ישראל של היום יש סיבות טובות למה בן אדם מתגייר. לא בגלל שהוא רוצה לקיים את המצוות. באמת באופן, ולכן כל התקדימים המסורתיים, וזה אולי גם נדבר פעם, לכן כל התקדימים המסורתיים הם לא רלוונטיים. כי במקום שבו לא הייתה שום סיבה להתגייר, אז אם מישהו מתגייר, חזקה עליו שהוא יתכוון ברצינות, מה הוא, למה הוא עושה את זה? אבל אם היום אנחנו יודעים שיש סיבות טובות להתגייר שהן לא קשורות לסיבות דתיות, אז בהחלט החזקה משתנה. אבל
זה גם כן, בדור של דוד שלמה, אומרים שגם כן אותו היה עניין,
בכל זאת אומרים ש... בסדר, הגיורים של שלמה המלך עם נשותיו, זה סיפור ברמב״ם. בואו נדבר על זה כשנדבר על גיור. אני רק אומר שפה במקרה הזה של איך אני יודע שבזמן הגיור הוא לא התכוון ברצינות, אז קודם כל האמת היא שהחזקה היא שהוא לא מתכוון ברצינות בעיניי היום. זאת החזקה הפשוטה. אם הוא מתכוון ברצינות, אני צריך אינדיקציות לזה. כך לדעתי. ושאנחנו איננו הרעות, תשמע, זה לא 98% נכשלים. כולם מתכוונו ברצינות, אבל 98% נכשלים. ולא מגיע, לא יודע כמה, 98 או הרבה, אחוז מאוד גבוה. אז מה זה? זה הרי לא מקרה, יש פה איזושהי תופעה, ואנחנו גם מבינים אותה היטב, אנחנו יודעים למה אנשים מתגיירים. אנחנו יודעים שאנשים גם יודעים למה הם באים ומה צריך להגיד, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז כמה אפשר לעצום עיניים ולשחק משחקים? מצד שני, אני גם כתבתי באותו מאמר, שאם בית דין ישב של אנשים כשרים, וכאן אני לא מצטרף לרב שרמן שאומר שהם כולם רשעים ופסולים לדון, זה שטויות, אבל אם יושב בית דין של דיינים כשרים והחליטו שהוא גר, אי אפשר לבטל את הגיור. זאת אומרת, אני לא הייתי מגייר אותו, אסור לגייר אותו. אבל בשביל לבטל את הגיור, אתה צריך ראייה לזה שהוא לא התכוון. ראייה לזה שהוא לא התכוון אין לי. יש חזקה. אז לכן אני אומר שזה הדין, כל דבר לגופו. טוב, אז בעצם נקודה ראשונה שבאמת חשוב היה לי להבהיר כאן זה שמחויבות היא לא פחות חשובה לעניין זה מאשר האמונה. זאת אומרת, כשאני מדבר על באדם כזה, אני מדבר על באדם שלא מאמין במחויבות, לא רק לא מאמין בקדוש ברוך הוא. זאת הדמות שעומדת פה מול העיניים. אגב, בהקשר של המאמר הזה בניו יורק טיימס, הבן אדם הזה שכתב שם, כשמדברים על נוצרים זה יותר בעייתי. הפילוסופיה היא אותה פילוסופיה, אבל זה יותר בעייתי כי אין שם הלכה במובן, לפחות לא במובן המפורט שיש אצלנו. יש כמה דברים צריך לעשות, אבל זה דברים בודדים והם מאוד משמעותיים, זה לא פרטים טכניים. זה חלק מהאמונה עצמה, פחות או יותר, חוץ מהתפילה אולי. תפילה זה הדבר היחידי כמעט שיש שהוא מחייב בפרקטיקה. בסדר? עכשיו במקום כזה, אז באמת נכון, אם בן אדם בא לכנסייה ולא יודע מה ועושה את הצרמוניה הזאת, סביר להניח שאולי יש בו איזושהי אמונה כזו או אחרת. אגב, אפילו אם הוא מכחיש, לדעתי סביר להניח שיש בו אמונה כזאת. גם אותו אחד שכתב את המאמר. הוא יכחיש 1,000 פעמים, אבל אם זה עושה לו משהו, זה אומר שיש בתוכו איזשהו סוג של אמונה. אבל במקום שבו מדובר על מערכת שדורשת ממך מערכת מסועפת מאוד של מצוות, אז במקום כזה זה שמישהו בא להתפלל, זה אומר שהוא מחויב למצוות. בנצרות יש רק את זה. זאת אומרת, אין משהו אחר. כל מה שנשאר עכשיו זה אם אתה כן מאמין או לא מאמין. אי אפשר לבדוק האם אתה מאמין ומחויב, או מאמין ולא מחויב. אין מאמין ולא מחויב. כמעט ואין. יש, אבל זה זניח. אתה יודע, בהלכה, ביהדות יש משמעות מאוד גדולה למאמין ולא מחויב. יש המון מחויבויות שאתה לא עושה אותם רק בגלל שאתה מאמין. אתה צריך יותר מאשר להאמין באלוקים באיזשהו מובן כללי. לכן גם ההשוואה לנצרות היא צריכה לעשות פה בזהירות.
מצד שני, יש גם, מה הם צריכים להאמין זה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, הפרטים,
הדוגמות.
מה
הם צריכים להאמין. כן, אוקיי. כמו שאני חושב שגם שם יש ויכוחים גם על הדוגמות, אתה יודע, אז טוב, אבל אני לא מספיק בקי, אז...
לדוגמה, יש מאוד מאוד מוגדר מה שאתה חייב להאמין.
שם המחשבה היא בעצם הגרעין הקשה של הדתיות שלהם. אז דיברתי על התפיסה של קאנט ושל שפינוזה, שהיהדות היא לא דת, היא סוג של פרקטיקה. כי הם רגילים לזה שדת פירושה מערכת של אמונות, מערכת של חוויות. מוסר, אולי דרישות מוסריות, ובעולם היהודי זה בשוליים, זאת אומרת, זה לא באמת נמצא
בליבה. אבל יש שם את המצוות הזאת של אנשים שמקיימים את המצוות, והם בקלאב הזה, ועושים את כל מה שצריך כדי שהילדים שלהם יתקבלו לבתי ספר מסוימים.
כן, נכון.
והם לא באמת מאמינים.
אוקיי, עליהם אני מדבר. כן, נכון. אני רק אומר שעדיין יש הבדל, לא אמרתי שאין את זה בעולם היהודי, על מה אני מדבר פה. אני מדבר על אלה, אבל אני רק אומר שצריך להיזהר בהשוואה בין יהדות לנצרות בעניין הזה, כי החזקות הן שונות. בנצרות נדמה לי מי שהולך לכנסייה חזקה שהוא מאמין. מאמין במובן הכמעט מלא אולי אפילו של הנצרות, אולי לא עם הפרטים, אבל מאמין. אצלנו לא. אצלנו לא, כי הוא אולי מאמין, כן, אבל הוא לא מחויב. ואצלנו אמונה כוללת גם את המחויבות ההלכתית. עכשיו, זה לא בהכרח נכון. לכן החזקות הן שונות, זה לא עובד באותה צורה. ולכן הרבה פעמים גם מושגי הדתיות של הבקר בציבור הרחב שאוהבים מהעולם הנוצרי. ולכן כשעושים משאל האם אתה דתי או לא דתי, אתה עונה תשובה נוצרית. במובן הנוצרי אני דתי. אני מאמין באלוקים, יש לי רגש רליגיוזי. אתה לא דתי במובן של ההגדרה ההלכתית של המושג. ושאתה מבין שאתה מחויב למצוות. זה שאלה אחרת. אבל את זה כמה אנשים כבר, כמה משאלים שואלים את זה. לא שואלים את זה. כן.
מבחינת ההתחייבות להלכה, יש אלו שאומרים, אוקיי, יש אלוה, יש מצוות, אבל איך שההלכה התפתחה במשך 2,000 שנים, כאילו אולי לא...
אין לי בעיה עם כאלה. לא, אמיתית. כן, נכון. זה כמו מחלוקת בהלכה. זאת אומרת, כל עוד הם עובדים עם המסגרת ההלכתית, גם אם הם מגיעים למסקנות אחרות לגמרי, בעיניי הם יהודים בשדה ההלכתי. זאת אומרת, אני יכול לא להסכים איתם, אבל הם... להתפלל לי לצרף אותם למניין, אין שום בעיה עם זה בכלל, לדעתי. קונסרבטיבים, נגיד, באגף הימני של הקונסרבטיבים. אין זה שום בעיה. כבר מזמן עשו הצרכה עם האגף השמאלי של האורתודוקסים. זה כבר היום סתם הגדרות סוציולוגיות, אין באמת משמעות אמיתית.
מה הבעיה לצרף יהודי לא דתי למניין?
אם הוא לא מאמין, אז הוא עציץ. אתה יכול לצרף עציץ למניין? הוא עציץ שבתוכו פועם לב, הוא לא עושה כלום. הוא לא מבין מה הוא עושה שם, אין אלוקים, הוא לא עומד מול הקדוש ברוך הוא, אין פה 10 מתפללים, יש פה 9 מתפללים ועציץ.
העידה, הרי זה הכל מקהל, קהל, עידה, זה 10, לא
אמרו
לך שצריכים לדתיים.
לא, לא שרה של דתיים, צריכים להיות מתפללים, צריכים להיות 10 מתפללים. מי שלא מתפלל, הוא לא חלק מהעניין הזה.
אבל לשם שהוא מוכן להצטרף, האם זה לא...
אני לא חושב. לא, הוא עושה לך טובה. מה, הוא יהיה לאיש טוב, הוא עושה לך טובה.
זה מעשה.
זה מעשה, כן, הוא עושה לך טובה.
אבל למה בואו חרש יותר קטן, לא מסתפקים למניין?
כן, כי הם לא... המעשה, בדיוק, זה דוגמה טובה.
אבל המסורתים, מאמינים כאן במקורת המקורה, שקיבלו מילה במילה,
מכיר עוד כמה יהודים טובים שמאמינים.
וגם לא מאמינים בתור שבאלת במעמד
הר סיני. לא, אני לא יודע, מה זה נקרא לא מאמין, אני לא מספיק בקיא בתיאולוגיה שלהם, אבל יש שם איזשהם אלמנטים שהם כן מקבלים. עכשיו יש ויכוח, מה מהאלמנטים האלה אותנטי ומה לא, מה התפתח לאורך הדורות ומה לא. אני לא מספיק בקיא בשביל לחוות דעה ברורה, אם הייתי צריך לתת איזה תשובה אינטרנטית, צריך לבדוק קודם כל יותר טוב את המציאות. אבל ברמה העקרונית, מי שמקבל על זמות המערכת, אבל הוא לגמרי לא מסכים לכל התפיסה ההלכתית שיש היום. אבל הוא מבין, ניתנה תורה, יש מחויבות הלכתית. אפילו תורה שבעל פה ניתנה שמה. אבל בסדר, היא התפתחה, ויש דברים שכן ויש דברים שלא. בעיניי הוא בסדר גמור בשדה הזה. אולי לא בסדר כי יש לי ויכוח איתו, ואולי לא. אבל בשדה הזה הוא בסדר גמור, הוא חלק מה...
יכול לשחרר עבד ולהכניס אותו במניין. באותו רגע שאתה משחרר אותו, הוא מקבל את כל המצוות.
לא, הוא קיבל קודם, מה זאת אומרת?
אני, לא...
הוא חייב במצוות כאישה עוד קודם, עוד לפני שחרר אותו.
הוא חייב, אבל הוא יכול לדחוף אותו אפילו.
בסדר, אבל...
כן, אז אני לא יודע, במיוחד אם הוא מלחיד, אני לא חושב באותו רגע.
הדיור של עבד שנעשה בעל כורחו זה עוד פעם פונקציה של מה שהיה אז, ועל זה אני אדבר עוד רגע, לא על עבד דווקא, אלא על מה שהיה אז. התפיסה הייתה שברור שיש עולם דתי. מין תפיסה של פלורליזם אלילי כזה. זאת אומרת, אוקיי, אם אתה יהודי, אז אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, ואם אתה זה, אז אתה עובד את האשתורת, או את פאור, או אני לא יודע את מי.
כן, אבל אני לא יודע,
אני אומר, כשאני תפסתי אותו והפכתי אותו לעבד שלי, הוא מבין שהוא מקבל את המערכת הדתית שלי. אגב, זאת הסיבה שבגללה גיירו פעם, עד היום עושים את זה לצערי, אבל פעם גיירו אנשים שבאו לחתונה, שגיירו בשביל להתחתן. למה? כי היה ברור פעם שגם אם הוא בא לא בגלל אמונה בקדוש ברוך הוא אלא בשביל להתחתן, אבל הוא יודע שאם הוא חלק מהקהילה היהודית, אז הוא יקיים מצוות, הוא מחויב למצוות.
אבל לא שהוא יקפר את האמונה באמונה.
לא, לא, זה אותו דבר. הוא מבין שלהיות מחויב, זה גם להיות, אני לא חושב שהיה הבדל, ההפשטות הפילוסופיות האלה הן תופעה חדשה. הוא מבין שאם הוא בקהילה הזאת, אז אלה המצוות שהוא עושה, ואם הוא בקהילה אחרת, אז אלה המצוות שהוא עושה. לא הייתה פעם ההבחנה, היום אנחנו פילוסופים. היום יש לנו איזושהי הבחנה כזאת כמו אחד העם, אנחנו עושים מצוות, אבל לא מאמינים. לכן אגב, לכל הדברים האלה אין רמז אצל חז"ל. אני יכול להוציא את זה מהם מכל מיני עקרונות, עם החטאת ועם הזה, הם לא כתבו את זה בשום מקום. למה לא? כי מבחינתם זאת הפשטה, לא היה אין דבר כזה. זאת תופעה כמו, לא יודע מה, שור מעופר.
אדם יש בן אדם שבא, אפילו הוא עושה מצוות, אבל אם אין לו אמונה, הוא פסוק.
אבל ההנחה שהוא עושה מצוות.
אני אומר, אף פעם לא עשו את החילוק
הזה. בדיוק, אבל לא עשו אותו בגלל שהוא באמת לא היה בפרקטיקה. זה אני טוען. אחרי, זה בדיוק הנקודה. אבל אני אף פעם לא עשו את החילוק. זה הטענות שמעלים לי. אבל לא, לא עשו את החילוק כי זה באמת לא עבד כך. כי באמת פעם מישהו שהתגייר בשביל להתחתן עם מישהי, הוא הבין שהוא נכנס לקהילה שמחויבת למצוות. זה מה שהיה יהודי. היום זה לא נכון. ולכן היום אם מישהו מתגייר בשביל להתחתן, אסור לקבל אותו. אסור וגם זה לא מועיל. לא רק שהפעם גם היה אסור, אבל קיבלו אותו בדיעבד. היום זה גם לא מועיל לדעתי. זה לא מועיל כי זה לא נכון, אין שום אינדיקציה לזה שהוא באמת מבין או מקבל את המחויבות הלכתית.
זה מחויבות חברתית, לא.
מה?
זה מחויבות חברתית.
מה זה? מה שהיה פעם?
כן.
לא, אני לא חושב ככה. אני חושב שהייתה שם, הייתה איזושהי תפיסה, בן אדם לא חי בלי אלוקים. זאת אומרת, זה כאילו היה מובן מאליו. או שזה אליל כזה, או שזה אלוקים כזה, והמחויבות החברתית והמחויבות הדתית היו אותו דבר. זאת אומרת, היה לך ברור שאם אתה פה, זה מה שאתה עושה, אתה באמת חייב לעשות את זה. זה לא משחק משחק, אני אומר עוד פעם, זה החזקה. תמיד היו אנשים שהם יותר פילוסופים, אבל אני אומר, העבד המצוי כנראה לא היה פילוסוף גדול. ובסך הכל, לא, אמיתית אני אומר את זה. ולכן אם מישהו לקח אותו אליו, אפילו בעל כורחו, הוא הבין שהוא עבד, זה כמו שפעם קיבלו את המלכות של המלך. ולכולם היה ברור שהמלך נולד למלוכה, הקדוש ברוך הוא מינה אותו, אי אפשר בכלל לערער על זה. מי חשב על דמוקרטיה? מי חשב על זה שהציבור יכול להחליט מי ימלוך? זה מתת אלוהה. מאיפה זה יצא הדבר הזה? לא יודע, היה כל מיני תפיסות שהן מובנות מאליהם, ואנחנו היום בצורה אנכרוניסטית לא מבינים את זה. כי אנחנו היום לא חיים כך, אנחנו לא חושבים כך. אנחנו לא מבינים שפעם אנשים באמת חשבו אחרת.
אז לפחות, אז באותו זמן לא היה דין כזה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מתחדשים את
גם זה. גם היה דין כזה, רק לא, לא היה לו יישום.
אני יכול לחדש את הדין.
אז אני אומר, היה דין כזה, רק לא היה לו יישום.
הוא היה רדום,
בדיוק.
איפה אתה
רואה את הדין? אני אומר, ברמב"ם, בהלכות חתרות, כל מה שדיברתי קודם.
הרמב"ם כבר הוא פילוסוף, הוא כבר מוכן.
אוקיי, אוקיי, אבל הרמב"ם הוא מקור הלכתי בסדר. זה גם משתשב עם הסברה שלי, אני אומר, גם בלי הרמב"ם הייתי אומר את זה. אבל אם אתה מחפש מקורות הלכתיים, אז מה הבעיה? הבאתי גם מקורות הלכתיים. זה נכון שבחז"ל לא מוצאים אמירות מפורשות כאלה, אבל יש לזה סיבה מצוינת, אז אני אגיע עוד רגע. יש לזה סיבות מצוינות. למה בחז"ל לא מביאים אמירות כאלה? כי חז"ל לא הכירו בן אדם כזה כמעט. זה היה מין תופעה מוזרה. בן אדם שמאמין באלוקים אבל לא מקיים מצוות. הפוך, גם מי שלא מקיים מצוות היה ברור שהוא מאמין וגם מחויב. למה רדפו פעם את הנביאים? את אליהו הנביא ואחאב וכל הסיפורים האלה. למה? זה הרי רדיפנו, אם היה בא היום נביא, כמו אליהו, והיה נותן, לא יודע, מטיף לביבי נתניהו לאכול כשר ולא יודע לשמור שבת ומה, מה פתאום, תפסיקו כבר עם הדברים האלה, אז הוא היה מאשפז אותו לכל היותר באיזה בית משוגעים. אף אחד לא היה רודף אותו, הוא טימוני כזה, נכון? למה אז רדפו אותו? כי ידעו שהוא צודק. למה הנביא הצליח בסוף, לפעמים, שהוא הצליח לחדור את כל היצרים שהיו אז? כי כולם ידעו שהוא צודק. אומרת, הייתה איזושהי הנחה ברורה שצריך לעשות לקיים מצוות, ואם אנחנו יהודים, אז צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה היה מובן מאליו. לא היו הפסטות כזו, טוב, אני נולדתי להם יהודיה, אבל מה זה קשור פילוסופית? אני לא חושב שאני מחויב במצוות. זו תופעה מודרנית. אני מניח שגם היו בודדים כאלה אז, אבל כחזקה, כשאתה שואל את עצמך, הבן אדם שעומד מולי, מי הוא? אני לא יודע כליות ולב. מי הוא? ההנחה של חז"ל, החזקה של חז"ל הייתה אחרת. אתם יודעים, יש, אתן לכם דוגמה. יש, הגמרא אומרת שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את יצרד העבודה זרה ואת יצרד העריות. חוץ מישת איש. זה של קרובות, אוקיי? מה זה אומר בעצם שהם ביטלו את זה? אנשים היום לא מבינים מה זה נקרא, מה? הנקודה היא, תראו, אולי אני אתחיל מנקודה אחרת שתבהיר את העניין הזה. יש רדב"ז, הרדב"ז אומר שמי שאנוס בדעתו הוא אנוס, מי שהבאתי אותו. מי שאנוס בדעתו זה גם אונס. הוא חושב אחרת. הוא כופר. אבל הוא חושב אחרת. מה אתה רוצה? הוא אנוס. זה גם סוג של אונס. לא, אונס זה לא רק עם אקדח לרקה. ככה הוא כותב על מישהו שאמר שמשה רבינו הוא אלוהים, ושאלו אותו מה לעשות עם היצור הזה. זאת אומרת, עזבו אותו, זאת דעתו, מה אתם רוצים? כן, אני חושב שהבאתי את זה. עכשיו, אז עכשיו הטענה כנגד זה אומר, טוב, אז מה, למה כל העונשים שהתורה קובעת לעובדי עבודה זרה? הרי אם הם עשו את זה, הם כנראה האמינו, נכון? נו, אז הם אנוסים. אז איפה העונשים? למה יש עונשים? הם מורידים ולא מעלים, הם מתאמינים ואת האפיקורסים ואת עובדי עבודה זרה, שסוקלים אותם וכל... למה? מה הבעיה? כל אלה אנוסים בעצם. זה אנכרוניזם. זה לא נכון. כיוון שפעם, כשמישהו עשה את הדבר הזה, תוך כדי שהוא עשה את הדבר הזה, הוא ידע שזה לא נכון. זה היה יצר. היה ברור לו שאסור לעשות את זה. אני אומר כחזקה, עוד פעם, היו בודדים אחרים, אבל התפיסה הפשוטה, ברור לכל אחד שזה מה שצריך לעשות. היה לו יצר. אז הוא עבר על זה. עכשיו, הדוגמה שאותה אני מביא כדי להמחיש את העניין הזה, זה הביטול היצרים של אנשי כנסת הגדולה. הם ביטלו את יצרד העבודה זרה ואת יצרד העריות, אנשי כנסת הגדולה. מה זה אומר בעצם? זה בעצם אומר שאין לנו היום את הדחף הזה לעבוד עבודה זרה. אנחנו לא מבינים היום איך יכול להיות מישהו שעובד לעץ ואבן, כי יש לו יצר לעשות את זה. אם הוא עושה את זה, הוא כנראה אידיוט שמאמין שזה נכון. אנחנו לא לוקחים בחשבון בכלל בן אדם שעושה את זה למרות שהוא יודע שזה לא נכון. אם אתה יודע שזה לא נכון, למה אתה עושה את זה? אבל בואו תסתכלו על ניאוף. בניאוף יש הרבה אנשים שעושים את זה, וכשתשאלו אותם, הם יגידו לכם שזה לא בסדר. יש לי יצר, אני לא עומד בזה. אבל הם יסכימו שזה לא... יש כאלה שעושים את זה גם אידיאולוגיה. אבל אני אומר, יש הרבה אנשים, גם בתקופה שלנו, שהם עושים את זה, אבל הם יגידו לכם שזה לא בסדר, הם מבינים שזה לא בסדר. הם לא מסתתרים רק כי הם לא רוצים שהבן זוג יגלה, כי הם באמת מבינים שזה לא בסדר. אז איך הם עושים את זה אם הם חושבים שזה לא בסדר? כי יש להם יצר. גם בעבודה זרה פעם היה יצר כזה.
אבל מה יצר בעבודה זרה
באמונה? רגע, אני אסביר, שנייה.
זה בדיוק הסיפור שהם אומרים, השם הוא
אלוקים, אחרי זה חוזרים. בדיוק. לכן רדפו את אליהו, כי הם הבינו שהוא צודק. גם כשהם עבדו עבודה זרה הם הבינו שהוא צודק. יותר מזה, שנייה אחת, רב אשי שאומר כן על מנשה, הסיפור בגמרא, אז מנשה מתגלה אליו בלילה והוא אומר לו, אם היית חי בתקופה שלי, היית מפשיל את שלי גלימתי ורץ לעבודה זרה. מה הוא מספר לו? שהוא לא היה מאמין אז? כי אז היו פילוסופיות אחרות שלטו שם. על פילוסופיות אף פעם, אף אחד לא ראיתי שרץ על פילוסופיה. מרים את שולי גלימתו ורץ. אם אתה רץ זה יצר. זה אומר שאצלנו היה משהו שאתה לא מכיר, הוא אומר לרב אשי. אצלנו היה יצר לעבוד עבודה זרה. מה שאתה מכיר בתור ניאוף, שזה אנחנו יודעים, כי היצר הזה עוד קיים, לגבי אשת איש, היצר של עבודה זרה היה אותו דבר פעם. עכשיו, זה לא משנה, זה לא בהכרח צריך להיות שהאנשי הכנסת הגדולה ביטלו אותו. אלא הכוונה, זה מתאר תהליך היסטורי שזה נעלם. זאת אומרת, זה נדחק לתוכנו, אנחנו היום לא מכירים דבר כזה, לא מבינים כל כך את הדבר הזה, למרות שלדעתי הוא עדיין קיים קצת.
ואתה אומר שזה רק היה יצר, איך זה מסתדר עם הרמב"ם שלמדנו שצריך קבלה באלוה כדי לעבוד עבודה זרה. זה בכלל כל העסק...
להפך. כדי קבלה באלוה זה אומר שזה לא בא מיצר, אלא אני עושה את זה...
אני לא יכול להניש אף אחד מהם על עבודה זרה.
אתה אומר שאם הוא מקבל באלוה, אז זה אומר שהוא באמת מאמין. לא, כן, אתה צודק. צריך להגיד באמת שהקבלה באלוה הייתה היצר. היה יצר להגדיר את עצמי כמי שעובד לאלוה האחר. להשתייך לכנסיית עובדי אלילים.
וגם לדעת שזה לא נכון בו זמנית.
מה?
לקבל בלואה ולדעת שזה לא נכון בו זמנית.
כן, כמו שאנחנו עושים בניוף. זה מה שאני אומר, זה המשמעות של יצר הרי.
לא, הניוף, המעשה...
לא, לא, שם גם הקבלה, אני מסכים. שם גם הקבלה, כן. אתה משתייך לכנסיית עובדי אלילים כי יש לך יצר. מה זה מומר להכעיס?
לא, מה שהוא רק אומר שקבלה באלוה מצד אחד ולהבין שזה לא נכון,
זה הרבה יותר קרוב. די, אמרתי בהתחלה שבאמת, בהתחלה עשיתי את החשבון הפוך, אבל טעיתי, לא, אני חושב שבאמת פה צריך להגיד שאפילו במישור המחשבתי אתה יכול לחיות עם כפילות כזאת.
יש יהר ועל יעדה, כשנראה שם יש אפילו עניין של אכלוס, אתה חייב.
נכון, אבל אתה לא חייב מיטה.
מה?
אתה לא חייב מיטה על זה. יהר ועל יעבור, אתה לא חייב מיטה, אתה אנוס. עוד שיטת הרמב״ם.
יש מחלוקת שם, אבל אפילו נגיד שלא, אבל בכל פחות, אתה, יש עניין של, אפילו זה לא מיטה, אתה חייב במשהו, יהר ועל יעבור.
כי יש איסור גם על המעשה. כי יש איסור על המעשה גם. יש איסור גם למעשה.
אתה טוען שאם אתה אנוס, אין עניין של מעשה.
לא, אתה לא אנוס, אתה יכול למות. מה זאת אומרת אין עניין של מעשה? הטענה היא שביחס לעבודה זרה, אם אתה יכול להיהרג ולא לעבור, זה לא אונס. אתה יכול להיהרג. אתה החלטת את הלא להיהרג ולעבור. אז לעניין עבודה זרה זה לא אונס, לפי תוספות. לפי הרמב״ם זה כן אונס, אז אתה פטור מאונס. אז בקיצור, מה שאני רוצה לומר זה, שהיצר של עריות נותן לנו דוגמה שממחישה לנו משהו שאותו מאוד קשה לנו להבין. אנשים שעובדים עבודה זרה, אבל יודעים שהם לא בסדר. מחמת היצר. אבל הם יודעים שהם לא בסדר. אנחנו לא מבינים את זה. אם הם עובדים עבודה זרה, כנראה שזה מה שהם מאמינים, אז הם אנוסים. זה אנכרוניזם. זה עוד פעם איזו תפיסה שבן אדם עכשיו מחליט, האם הוא מאמין בזה או מאמין, זה לא עבד ככה. זאת אומרת, אז כולם היה להם ברור שצריך לעבוד את השם. היה להם כל מיני יצרים, יצר הרעיות, יצר עבודה, זה היו המון יצרים. וכיוון שכך, אז זה מה שהם עשו. אז ממילא אצל חז"ל, מי שעבד עבודה זרה, ברור שמגיע לו עונש. כמו שמי שנועף מגיע לו עונש. למה? כי הוא יודע שזה לא נכון. אז מה אם יש לו יצר? הוא יודע שזה לא נכון. שיתגבר על היצר. אבל אם יש מישהו שעובד עבודה זרה כי הוא חושב שזה בסדר, זה מה שהוא מאמין בזה באמת, אז הנה חינמי, עליו זה לא שייך באמת. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים במשקפיים המודרניות שלנו על המקורות החזליים, ואז אנחנו אומרים, רגע, למה חזל לא אמרו את כל מה שאמרתי כאן? זה דבר נורא יסודי. הייתי מצפה מהם להגיד את זה. הם אמרו את זה, אני חושב, בעקיפין, דרך הלכות החטא, דרך... לא משנה, אבל הם באמת לא אמרו את זה. הם לא אמרו את זה כי זו תופעה מופשטת, כמו שהם לא עסקו במטוסים. מי הכיר מטוס? זאת אומרת, מי הם פתאום עסוק במטוסים? לכל יותר הם עסקו בגם לפרחה, כן, גמל פורח. אבל מה זה מטוס? הם לא הכירו את התופעה הזאת, התופעה הזאת של הכופרים האידיאולוגיים, אלה שהגיעו למסקנה שהם לא מאמינים באלוקים, אלא הם מאמינים במשהו אחר. התנצרות, המרת דת, כל מיני דברים מן הסוג הזה, כל אלה נתפסו כעבירות. עבירות כי הוא יודע שהוא לא בסדר.
מי עם אחר?
מה?
אחר.
השאלה מה היה עם אחר, אני לא יודע. אם הוא באמת... יבין שזה לא בסדר, אז הוא היה עבריין. אם הוא באמת הגיע למסקנה שונה, אז הוא היה אנוס.
אז הנה, נכירו לפחות אחד כזה.
הוא לא יודע אם הוא היה כזה.
אבל הוא בעצמו אומר ש...
בדיוק, ששובו בנים שובבים חוץ מאחר. זאת אומרת, תפסו אותו כן כעבריין.
הוא מעיד על עצמו שהוא לא מאמין בכלום.
לא נכון. איפה הוא מעיד את זה?
הוא ההפך, הוא אומר שהוא יודע שזה כבר מאוחר מדי, זאת אומרת שהוא כן מאמין.
לא, זה בסוף יום אף. כן, אבל השאלה מה קרה תוך כדי אחר.
ראיתי את הילד הזה מכם שאתם מתוות לנופל.
נכון.
וכל זה לא נכון.
אוקיי, אבל מה זה אומר? כשאתה עושה רציונליזציה לדברים, זה לא אומר שבאמת זה מה שאתה מאמין. כל בן אדם שעושה, כמעט כל בן אדם שעושה משהו, יציג לך איזשהו הסבר רציונלי למה הוא עושה את זה.
אבל גדול בתורה, זה לא סתם איזה אחד שנמשך ליצרים.
כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כידוע.
אבל לא יצר יצר.
מי אמר? לא יודע, מי אמר? אני בכלל לא בטוח. מי אמר?
היום הוא היה גאון הגדול.
יותר מזה, יותר מזה גם, יכול להיות שהם טעו לגבי האחר, חז"ל, אז מה?
לא יודע, אני מדבר על זה על דרך עצמו, איך אתה היית מגדיר אותו?
לא יודע, אם אני באמת, הוא היה מהסוג שאתה מתאר, אם זאת הייתה המציאות, ואם גם הייתי יודע שזאת המציאות, אז הייתי מגדיר אותו כמו שאני אומר עכשיו.
אז הנה דוגמה.
לא, אבל זה אולי דוגמה, אם זה נכון. אבל מעבר לזה, אני אומר, חז"ל, הרי אתה לא יודע מה בליבו של אדם. אתה צריך לדון על פי חזקות. עכשיו, בזמן חז"ל, החזקה הייתה שאם אתה... עוזב או לא מאמין או עובד עבודה זרה, אתה יודע שזה לא נכון, אתה עבריין, בדיוק, זאת החזקה. עכשיו אם יבוא אליהו ויגיד לי, תראה, זה מיוחד, זה פילוסוף, בסדר, אז יכול להיות שהייתי פותר אותו, אבל אנחנו לא דנים, לא בשמיים, אליהו לא יכול להגיד לנו שום דבר בהלכה, אז זה לא רלוונטי, אבל היום החזקה התהפכה, היום החזקה היא שאם בן אדם לא עושה הפוך, עכשיו זה כבר קצת משתנה. עד לפני 20-30 שנה היינו יותר פילוסופים. ופעם המגירות היו נורא ברורות. אבל אם בן אדם לא האמין, אז הוא לא האמין. אין בן אדם שעושה את זה כי הוא מסורתי, או כי זה נחמד לו, או כי כל מיני דברים כאלה. היום כבר יש הכל. אז באמת, החזקות מתערעות היום. היום יותר קשה לדון בדברים האלה. אוקיי, אז זה השאלה לגבי סוגי החילונים, או סוגי הלא מאמינים שעליהם אני מדבר. יש כל מיני סוגים, ועל כל אחד צריך לדון לחוד. אבל החלק השני של הדיון, שאליו אני רואה שאני כבר לא כל כך מספיק להגיע, זה השאלה של סוגי ההכשלה. כי השאלה איזה סוג הכשלה, כשאני אומר שמותר להכשיל אחד כזה, השאלה היא למה אני מתכוון. אני רק אגיד בכמה מילים כדי שתבינו מה הנושא. יש הכשלה מהסוג של לא למנוע אותו. יש הכשלה מסוג של להכשיל אותו, לעבור על לפני עיוור, או לא לעבור על הוכח, לא לעבור על הוכח תוכיח, לעבור על לפני עיוור. אוקיי? יש הכשלה מסוג של ספייה בידיים. לתת לו איסור בידיים. יש הכשלה מסוג של אמירה. להגיד לו לעשות איסור, כמו אמירה לנוכרי. אוקיי? כל אחד מהדברים האלה צריך דיון נפרד. גם אחרי כל מה שאמרתי עכשיו, ונניח שיתרתי אתאיסט מעודר, כן? שאני יודע, יש לי עדות ברורה, האיש לא מאמין בכלום. בסדר? עכשיו, עדיין זה לא אומר שאפשר לעשות איתו הכל. הוא לא מצטרף למניין, הוא לא מוציא ידי חובה, זה נראה לי פשוט. אבל לגבי ההכשלה הספציפית, ועכשיו זאת באמת סוגיה ספציפית, הלכתית, האם אפשר להכשיל אותו?
שבסגוי.
האם לעשות אותו שבסגוי, בדיוק. זה שאלו, נדמה לי, בפעם שעברה מישהו שאל, האם אפשר לעשות אחד כזה שבסגוי? הרי העבירה שלו היא לא עבירה. אוקיי? זו שאלה, אם אפשר לעשות אותו שבסגוי. זה סוג השאלות שאני רוצה קצת לדבר, אבל זה כבר יהיה בפעם הבאה.